אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גת.
אם היה לך כוח קישוב ביד, לאיזה אישה היית רוצה להפך, להידמות?
אישה ערפד. כל לילה לצאת, לעופף מהחלון, למצוא קצת דם של אנשים, לחזור לבעלי בלילה.
כן, זה היה קולה של גיבורת התרבות שלנו לתוכנית הזאת, הזמרת והיוצרת ענבל פרלמוטר. ואנחנו כאן כרגיל, דוקטור דוד גורביץ', דוקטור דן הרב, ואני יונתן גת, והיום יש לנו גיבורה מאוד מיוחדת, כזאת שהצליחה לאתגר את המוזיקה הישראלית של שנות ה-90, ובכלל את הלך הרוח התרבותי כאן עם רוק ופאנק, שהציעו את האופציה הסתנית, אפשר להגיד. זאת אומרת, את האופציה המאיימת, האפלה, האסורה, המפחידה, אבל הכל במין עטיפה סרקסטית והומוריסטית שמעט מכשירה את כל הסכנות האלה שהיא מציעה, ועדיין לא פוגעת בצד האפל, שמורגש, אני חושב, בכל שיר שלה, ובסופו של דבר, הרבה אנשים נפלו לרגליה. זה לא היה כישוף כושל.
כן, יונתן, אני חושב שאתה ממש צדקת בתיאור שלך, אבל בוא לא נשכח, הסיפור הוא מיתי. יש פה אלמנט של מיתוס, לא במובן של שקר או אמת, אלא במובן של סיפור גדול מהחיים, סיפור מכונן. סיפור של ענבל פרלמוטר הוא סיפור מכונן, הוא סיפור על רוקרית קודם כל. כמה רוקריות אנחנו מכירים בארץ? היא לחלוטין מימשה את החיבור הזה שאנחנו מכירים ממקומות אחרים, של סמים, של מסתורין, וגם למרבה הצער של המוות, המוות בגיל הצעיר, הדבר שכל כך מזוהה עם כל כך הרבה רוקרים שנפטרו בגיל 27, גם פה, יונתן, היא הקדימה את זמנה, היא נפטרה, היא נהרגה,
אתה חושב על ג'ים
מוריסון,
ג'ים מוריסון, ג'ניס ג'ופלין,
נכון.
ג'ים הנדריקס,
כל מה שמתחיל בג'ימי.
והמוות הזה הוא כמובן חלק מהמיתוס, חלק בלתי נפרד מן המיתוס הזה.
כן, ענבל פרלמוטר קרא לעצמה מחשפה, והייתה בדיוק ההפך מכל דמות מחשפית. אני חושב שהמחשפיות הייתה יותר מן הצהרת כוונות נגד ההוויה הישראלית, שהייתה רגילה, מוארת, אופטימית, יחד כזה, והמחשפות היא יצרה איזשהו גיבור חתרני. המחשף הוא גיבור חתרני שמציע אמצעים אלטרנטיביים להסתכלות על המציאות. אותו דבר היא עשתה בתחום הרוק, הרוק הנשי. אני חושב שאת החלק משנות ה-90 האפלות במוזיקה הישראלית, היא לא היחידה. תחשבו שגם פחות או יותר שם נמצא ערן צור עם הפלוליות שלו, ושם גם שוטי הנבואה עם המוזיקה האפוקליפטית שלהם. כלומר, המון המון תופעות יוצרות שמין אנטיתזה להווי הישראלי. הייתי אומר, מין דור שני נוסף של מרד, בנוסח חתונה לבנה, והם לא מחכים למשיח של שלום חנוך. אם כן, זה הייתה בעצם ניסיון של הזמן של רוקסן ולוגוס והמועדונים האלטרנטיביים, שיצרו תחושה שיש איזה מין תרבות עצומה, אלטרנטיבית, תת תרבות כזאת שמייצגת איזושהי צורה של מרד בישראליות. זה כמובן הייתה בועה שהתנפצה מהר מאוד עם התנפצות של הסכמי אוסלו, האופטימיות, הליברליות החדשה וכיוצא בזה, ואנחנו ב-99 כבר נמצאים בגל אחר לגמרי של מוזיקה והסתכלות על הישראליות. אבל להם שמור המקום הייחודי הזה של שנות ה-90 האפלות, וכשהדמות האפלולית היא נישה, זאת אומרת מייזה לקחת את הסטריאוטיפ של המחשפה ולזרוק אותו על זה שמטיל אותו בה.
ענבל פרלמוטר נולדה בשנת 1971 ברחובות לאמא משוררת ולאבא מורה לגיטרה קלאסית, שממנו למדה בגיל 8 לנגן בכינור. בגיל 21 הקימה את להקת המכשפות יחד עם המתופפת יעל כהן והבסיסטית יפעת נץ, ובאותה שנה נפטר אביה מסיבוך של התקף אפילפסיה. שנתיים לאחר מכן הוציאה להקה את הקליטה הראשון עד העונג הבא, שהפך לאלבום פלטינה, ואת האלבום הפיקה קורין הלל, שהקשר בינה לבין פרל מוטר הפך גם לרומנטי. סך הכל הוציאה להקה שלושה אלבומים. בשנת 1995 היא נהגה לדקור את ידיה במהלך ההופעות. שנה לאחר מכן, ביום שישי ה-13, היא נעצרה על ידי המשטרה בחשד שדקרה את המכרה שלה במועדון. בגיל 25 עברה טיפול קשה לגמילה מסמים שלמענו נאספו כספים מחבריה. היא נהגה לא פעם להיעלם ולטוס ללונדון כדי לבקר את המוזיקאי רם אוריון, שאיתו עבדה על הקלטות שיריה בשפה האנגלית, חומרים שיצאו באלבום In Balance שיצא בשנת 2016. היא אהבה מאוד לקרוא קומיקס, טיפחה אוסף מכוניות צעצוע. היא ציינה שמקורות התרבות שנתנו לה השראה הם, שימו לב, הפיקסיז, קורט וייל, רנה מגריט, ג'ניס ג'ופלין, ז'אן פול סארטר, מרלנה דיטריך וחבורת מונטי פייתון. בערב ראש השנה של שנת 1997, בזמן שנסעה לארוחת חג, ויום לפני איחוד להקת המחשפות, רכבה התנגש במעקה ביטחון ליד גשר ראשון לציון, והיא נהרגה. חבריה מספרים שזו דווקא הייתה תקופתה היפה, כשהייתה נקייה מסמים. ועוד דבר אחד אחרון, שלום ציון קינן, ביתו של עמוס קינן, שהייתה חברתה הקרובה, אמרה לכתב הילו גלאזר במעריב את הדברים הבאים. כל הקיום שלה היה שרוי במרינדה של קסם. לפעמים היא הייתה צוללת ושוקעת, אבל מצד שני היה בה קליידוסקופ פנימי של פייה שהפיץ נגוהות של אור.
בננשים בתולות לחגיגות יום חן אחרון
בואו נתחיל רגע בכינוי שמיד עולה לראש כשחושבים על ענבל פרלמוטר, וזה כמובן מכשפה. אני חושב שהשימוש שלה בביטוי הזה הוא מבריק מכל כך הרבה כיוונים. גם בשימוש האנתולוגי של כל הדימויים המוכרים, וגם בניטרול שלו. מה זאת מכשפה אם לא כוח ומגיה והקסם השחור, והמכשפה המפתה שממלמלת מילות כישוף, שהיא למעשה הדמות היותר מסקרנת באגדה. מצד שני היא גם מוזרה והיא הדחויה והמסוכנת וזאת שצריך להוציא להורג בצד המחשפות. וכמובן אנחנו יודעים מתי השתמשו בטייטל הזה מחשפה כלפי נשים בימי הביניים. בדרך כלל נגד נשים דעתניות, נחושות, שלא נכנעות לגבר ובעיקר יותר חכמות ממנו. אז כשהיא לוקחת את הטייטל הזה וכבר מכריזה על עצמה, כמו שאתה אמרת דוד, כבר מכריזה על עצמה ככזו כמחשפה, היא גם מעצבת שורה של דימויים שהולכים איתה ומתבטאים מאוד יפה בשירים שלה, פיתויים, סכנות, עוצמה, אלימות, אבל גם למחשפה יש רגעים של טוהר. אלה הם הרגעים שמבינים שהוא אשמה לשווא בעצם. ענבל פרלמוטר הוא אשמה לשווא. גם את זה היא יודעת וגם את זה היא משדרת.
אני חושב שעלית על הנקודה שאנחנו גם כמובן צריכים להתייחס לאופי האירוני של השימוש בטייטל הזה. באמת הוא שימוש כביכול שוביניסטי ריאקציוני, שבא מנקת מבט גברית מדכאת. מדכאים את האישה, קוראים לה, הנה, אני פגשתי איזו אישה, מחשפה, זאת אומרת, קלפדה, כלומר, אחת שאוכסת, בעצם במקום שהיא תמצוא את דמו של הגבר, אז הגבר מוצא את דמה, כדי שפשוט להתגונן מפני הכוחות היתרים שבה. אז לוקחת את הדימוי הפוגעני הזה, נכנסת אותו לעצמה. זה הערה ראשונה. הערה שנייה, יש כל מיני סוגים של מחשפות, וכאן אני מתייחס גם לדברים שאמרת. אם אתה חושב על, מעבר לקשת בענן, כן, לסרט הנפלא הזה, של ג'ודי גרלנד, כן, ושל, יש מחשפות טובות, יש מחשפות רעות. אין להגביל את עולם הכישוף למחשפות. מי זאת שעוזרת לגיבורה, לג'ודי גרלנד, לחזור להקיש שלוש פעמים מנעלי הבדולח האדומות ולחזור לכדור הארץ. זו המחשפה הטובה מהצפון, שנלחמת דווקא במחשפות הרעות. באותה מידה יש גם גמדים טובים, גמדים רעים וכיוצא, וכל מיני אנשי שוליים שהם אנשים שמצאים כאילו בגבול הציביליזציה ומתפקדים מצד אחד כעוזרים פיליים של האנושות, מצד שני כמדיחים, כסתניים, כאנשים שמגורים אותנו למטה לתוך המוות. עכשיו את כל זה היא סופחת לעצמה, ותחשוב כמה זר הדימוי הזה בתפיסה הישראלית. הדימוי הזה הוא לא ישראלי בכלל. הוא בינלאומי, הוא נושם את התחושה האפלה של התרבות הפוסט-מודרנית. זה דיוויד לינץ', שכמה שנים לפני זה מוציא, אני יודע, את בלו ולבט, פחות או יותר 86, ואחר כך, ב-1993 לנו כבר יש לנו את בערך את טווין פיקס. זה העולם האפל, והוא מאוכלס, מחשפות, מחשפים, פיות. ובתוך העולם הזה, שעולם של מוזיקה ושל אומנות אוניברסלית, פתאום מתמקמת פרלמוטר, שכזה התרסה לכל מה שיש לו גנאולוגיה והיסטוריה ישראלית.
כן.
היא אומרת, אני לא מפה. אני מדייוויד לינץ', אני מהסוריאליסטים, אני מדלי, אני ממגריט, כמו שאמרת, אני מברכט, במובן של התיאטרון, במובן של הקברט, במובן של הטקסט שעובד נגד עצמו וכיוצא בזה. בקיצור, הוא נתלט באילנות גבוהים מאוד, ומתעלה לדרגה של אומנות, ולאו דווקא של זמרה או איזה זמרת שבאה בעצם להגיש איזה פזמון ודזכות באהדה, והמטרה שלה היא לא למלא את קיסריה, או אני יודע, אחד מנורה או משהו מהסוג הזה, או יש היום כל מיני אפשרויות נוספות, אלא המטרה שלה לא למלא, המטרה שלה זה להשאיר לכמה אנשים, בקברת, על העוצמה של החיים, על המלאות של החיים, ועל התהום של החיים. עכשיו, מה לזה ולישראליות, כל מה שאמרתי כרגע? כלום. עכשיו, היא מסמנת לנו דרך אחרת, ולכן אנחנו חושבים עליה באופן נוסטלגי, למה שהיינו יכולים להיות. ישראלים אוניברסליים, עמוקים וכל, ולא אנשים ששקועים כל הזמן בהוואי, ותנדידים מותק נשיקה, ומונו, אני רוצה להיות מונו, אני רוצה להיות דור, אני רוצה להיות קצת רי, אני אוהב אותך, אני לא אוהב אותך. מתגעגע אליך, לא יכול, שרוף עלייך, אני יודע, תותח, תותחית, אהבה ישראלי, אנחנו נמצאים במקום אחר, ברור שלזה יש קהל, אבל זה לא קהל העצום, ולכן היא הקהל של המביני דעת, הם אלה שיגדיר אותם אחר כך כמתנסים, כמחפשים דבר אחר במוזיקה, כלומר היא עצמה, למרות שאין כל ספק שגיבורת תרבות יכולה להיות שנויה במחלוקת, כי להיות מוגדרת שוב, כגיבורה אשכנזית, אוניברסלית, דיוויד לינצ'ית, שלא מחוברת לפה לשום דבר ישראלי פרטיקולרי, ולכן היא אלטרנטיבה, ולכן היא מסוכנת, היא באמת מחשפה.
אתה צודק שאין לזה באמת שום קשר לישראליות, יש לזה הרבה קשר לנצרות.
בדיוק, נצרות ואומנות.
המופע שלה,
והדקירה, תחשוב מה זה ישו.
המופע שלה זה מעשה שטן, אפשר להגיד.
מעשה שטן או מעשה של קודש.
נכון.
שני הדברים קשורים זה, כן. יש את הדת ויש את הבלספמיה, את פולחן השטן, פולחן השטן, פולחן הכישוב, פולחן הדת זה פולחן האלוהים, פולחן זה פולחן רגשי, תיאטרלי, מאוד כזה נוצרי, מאוד חיצוני, מאוד כזה כל כך לא ישראלי.
זה
נוצרי.
גם לא ישראלי בזה, מכיוון שהיא מוכנה במידה מסוימת להקריב את עצמה על, על השחיטה הזאת, מוכנה להישחט על המוזיקה שלה.
במובן זה,
המטאפורי
שלה. במובן הזה זה מאוד ישראלי, כן. כי הישראלים מוכנים להשחוט את עצמם ולהקריב את עצמם על מזבח המולדת. אבל מזבח המולדת. אבל לא על מזבח השירה והמוזיקה והאומנות.
זה חדש.
להקריב את עצמך למען המין האנושי כמו ישו על חשבון האומנות, זה בכלל לא ישראלי. אז תבין את כל הפריצה ואת כל האתגר הזה שבקיום שלה, ומכאן ההרצה הגדולה, ההתמכרות הגדולה, ומכאן גם ההבנה של איזה אפשרות היא הייתה ולמה האפשרות הזאת הוחמצה במוזיקה הישראלית.
כשתבוא אל ביתי
חיפשתי את כל שנחוץ לדרכי. שק של אפר, דמעות בצלוחית וספרי. בוס טוב, בקסידה, כל כללה וטוב.
כן, אלמנה מתוך האלבום הראשון, עד העונג הבא של המחשפות. הנה המחשפה, הפעם בתפקיד האלמנה השחורה, שזה סינונים של אותו נבר בעצמו.
תחשוב על הסיטואציה שמתארת, מסע לילי, מסע של נדודים, מסע של אדם מקולל, שכותב דברים מקוללים בתוך הספר, היא לוקחת הספר האחד ששם, יש גם את העניין כאילו המאוד סוגסטיבי של העוצמה של המילה, כשהיא תכתוב, כשמחשף כותב כללה בתוך הספר, יש איזה אופי ביצועי, אתה מבין? זה לא זה, הוא כותב, זה כותב, אלא הוא כמו, יש לו כוח, כוח מגי, כוח ביצועי, אז היא יכולה כאילו לקלל את העולם, בשם האלמנות שלה, בשם המוות שהיא נושאת כאבוקה. ושוב, שהיא התמכרות מוחלטת ליצרי המוות, התמכרות מוחלטת ואפילו מין עונג כזה, אפל, מגונה. היינו אומרים, העונג של הממשי, כזה, נכון? משהו כזה, לצאת החוצה מול, מול העולם, החברה המקובל, העולם הסימבולי. לי יש את הספר השחור.
אבל יש פה גם את יצרי העונג, יש פה גם את הארס.
זה אמרתי, יש פה גם את הארס. אבל יצרי העונג, הארס, היינו אחר.
כן. יש פה אהבה עד מוות, משהו מן הסוג הזה, יש פה השתוקקות, זה השתוקקות לא רק להיפרע מהאהוב, אלא גם לאהוב אותו עד כלות, אתה יודע משהו. זה טוטליות, זאת במילה הכי פשוטה טוטליות, ולחיות את החיים עד הקצה, על הקצה, ולהביא את הדברים תמיד לאקסטרים. סליחה על הביטויים הקפיטליסטים שאני משתמש בהם, אבל זה המשמעות של הדבר. זאת אומרת, שום דבר הוא לא, זאת לא אהבה בורגנית, זאת לא אהבה מן השורה, זאת לא אהבה שמסדרת לך בית ומשפחה וילדים. זאת אהבה שאפשר לדמיין אותה, אבל המימוש שלה יכול לבוא לידי ביטוי רק בתוך הזוועה בעצם, בתוך המוות.
אתם יודעים מה אני מרגיש כשאני שומע אותה שר את השיר הזה?
מה?
שהיא מקפלת בתוך השיר הזה את כל הדימויים שאנחנו מרכיבים על אותה אלמנה, אלמנה רצחנית, והיא אומרת, במקום לנסות לנטרל לכם את זה, בואו אני אמחיז לכם בדיוק את מה שאתם חושבים על האלמנה השחורה. אני אממש את זה. זה הדימוי שלכם על אלמנה, עכשיו אני אממש לכם את העונג הזה שלכם, העונג שלכם לראות את האלמנה הרצחנית. הנה אני אעשה את זה.
באמת, אלמנה הרצחנית, ולא רק אלמנה, כמו שאתה אמרת דני, אני חושב בגישה קצת רומנטית מדי, אלמנה שחורה ואלמנה כזאת רומנטית, שאתה תיארת שני דברים הפוכים. היא כאילו רוקדת במידה מסוימת על אדם, היא אלמנה שחורה, היא זאת שרצחה אולי את האהוב, ועכשיו היא כביכול מבקה אותו. מצב הרבה יותר אפל מאשר, היה אהוב, ועכשיו אני אלמנה. ומה היה, ושיר נוסטלגיה לאהבה בלתי אפשרית. זה רומנטיקה, אבל רומנטיקה מורבידית, קיצונית, שהופכת להיות לביקורת, להתרסה, לסוג של, אפילו הגזמה, כאילו, גרוטסקית קצת, של הדבר עצמו. להפעיל את הרוע בשירות הכאב.
וגם פה יש ביקורת כלפי הדימוי של האלמנה. איך שהחברה רוצה לראות אלמנה.
בדיוק, אלמנה שחורה זה הביקורת, היא לוקחת לעצמה את זה, לא שהיא זורקת את זה אחורה, את הדימוי הזה. אלמנה זה דבר שהוא מקובל בחברה, זה דימוי שמקבל המון סימפתיה, אבל היא לא רוצה סימפתיה, אולי היא אפילו רוצחת. אתה מבין, הדימוי הוא מאוד אפל, לא ברור בכלל שקרה, משהו קרה, ועכשיו הבית שלה נהרס, ועכשיו היא מבקה את האהובה, והיא יוצאת לאיזה מסע. זה סיפור מאוד מנחם לספר בצורה כזאת לעצמנו.
כן.
אולי גם לה יש יד ברצח, המדומיין הזה.
אתה יודע, אני חושב שבמחשבה נוספת, ענבל פרלמוטר הייתה גאונה של שיווק, ואני יודע שזה לא נשמע כל כך פוליטיקל
קורא. זה נשמע חילול הקודש.
כן. אבל הדבר שאני מתכוון אליו הוא הפער, או בעצם יותר נכון, הקשר שבין המילים לבין המוזיקה. חוסר הקשר אולי. המילים מאוד מאוד אפלוליות, כבדות, מסתוריות, מושכות כלפי מטה, זה אדגר אלן פו, זה דיברתם על ברך, זה אקספרסיוניזם גרמני, זה מסתרי הנפש האפלה, הסוטה, החולה, המסוכסכת, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה ודאי לא מסרים פופולריים, זה לא מסרים שאנשים רוצים לשמוע בכלל, זה לא מסרים נגישים כל כך. מה עושה את זה נגיש? המעטפת המוזיקלית היא פשוט נפלאה. זה מוזיקה דינמית, זה מוזיקה אגב מאוד פשוטה וקליטה בסופו של דבר. אתה השמעת יונתן פה בתחילת הדברים את השיר הראשון ששמענו, אנחנו כולנו פה
חשפות, כן.
נענו בסוג של גרוב כזה, והיינו בתוך המוזיקה. המוזיקה והיא לא פשוטה המוזיקה אגב, היא לא פשוטה, הקורדים אולי פשוטים, המוזיקה היא לא פשוטה, אבל הסך הכל הוא מאוד מאוד נגיש והוא מאוד קליט.
נכון.
וסוחף באיזשהו אופן, וזה אני חושב סוד הקסם של ענבל פרלמוטר, החיבור הלא צפוי הזה בין צורה ותוכן אם תרצה, או בין לחן לבין מילים שלא בהכרח הולכות באופן טבעי ביחד, וזה הנה זה מצליח, והנה אנשים קשובים למילים בזכות המוזיקה. כן. בדרך כלל אנשים לא מקשיבים למילים, פה מקשיבים לכל מילה.
זה
נכון, מפני שהיא מכרה את זה, וכמו שאתה הסברת את זה מאוד יפה, זה היה מוזיקה מאוד קליטה, מוזיקה מאוד לא אוונגרדית, מוזיקה מאוד לא קיצונית, זאת אומרת, המוזיקה של חנוך בתקופות מסוימות, של שלום חנוך הייתה יותר אוונגרדית, יותר נכון. מעניינת, המוזיקה של תמוז הייתה מאתגרת מבחינה הרמונית, מוזיקה של, אני יודע, של אריאל זילבר באותה תקופה הייתה מאתגרת וחכמה יותר מבחינה הזאת. אז העוצמה הייתה בפשטות, במוזיקליות, במלודיות. עכשיו, העניין הזה של מלודיות מתוקה ומילים קשות, זה דבר הכי הכי בסיסי בתחום הרוק. תחשבו על לו ריד, על ג'ון קייל, מחתרת הקטיפה, בוב דילן, וגם כמובן על ליאונרד כהן, שאולי הדוגמה הכי קיצונית למלודיות רוסית כזאת מתנגנת, אבל עם קשות. על האפלה של החיים. בתוך זה היא מאוגנת, אבל בטח לא בתוך האופטימיות הישראלית, שתמיד כאילו אנחנו אומרים, זה, היה לנו רע, נהיה לנו טוב. או, אתה מבין, כאילו הרעיון הזה, זה יעבור. הרוע הוא איזה פסיק, איזה טעות בחישוב של הקדוש ברוך הוא. הטוב מחכה לנו, כאילו, מעבר לפינה. היא אמרה, לא, הרוע מחכה לנו פינה. קטע שטן מחכה לנו, המחשבות מחכות להפכה מאחורי הפינה. תחשוב על הישראליות, על הצד האפל שלה. זה חדש.
כן, זה הביצוע של המכשפות לקסם על ים כנרת, ואי אפשר להתחמק מההבנה שענבל פרלמוטר לוקחת את השיר הרגוע והנעים הזה, כמעט שיר תיירים, כן? והופכת אותו לשיר לסבי אגרסיבי, שאפשר להבין איך היא הופכת את כנרת לאהובתה במציאות.
נכון.
עד לצרחות וגניחות.
זה נכון.
אם זה בשנות ה-40 כשהשיר הזה נכתב היה שיר אהבה לכנרת, הרי שענבל פרלמוטר מפקיעה לחלוטין כנרת, הימה הקטנה הזאת שלנו נמצאת פה בצד בשיר הזה, ומה שיש לנו זה בעצם סיפור אהבה נשי, שכנרת יכולה לתפקד כאישה, וגם יכולה להיות אישה נוספת באזור הזה. זה לגמרי מופקע מאיזשהו הקשר ציוני, מאיזשהו הקשר מקומי אפילו. ואם יש פה הקשר מקומי, הרי שהוא ביקורתי, מטריס מאוד. כאילו, מה הם השירים האלה לעזאזל? מה אתם שרים את השירים האלה על ים כנרת? יש כאן אג'נדה הרבה יותר מעודכנת, והרבה יותר ליברלית, שלא מוכרת בכלל בשנים ההם.
אתה יודע, יש פרודיה כזאת על מתנחלים ששוכבים עם האדמה.
כן.
אז סינבל פרלמוטר, יכול להיות שהיא גם שוכבת עם הכנרת. גם זאת יכולה להיות. באלמנט הלסבי יש לזה היגיון.
אולי, אבל אני חושב, אבל אנחנו לא נזקקים לזה. מספיק שהכנרת הופך לשם פרטי, של אהובה ממשית. הכנרת כשם קיבוצי, כזה גרנדיוזי, ציוני, ישראלי מאוד. אתה דיברת על הישראליות. אין משהו יותר ישראלי מה שניסוע על הכנרת. נוסעים לכנרת. כמעט מתחרד למען שניסוע על הסכנה, אבל נראה לי שהכנרת לוקחת את הסכנה בגדול היום. פעם זה היה יותר סכנה. הניסוע על הכנרת זה ניסוע על הישראליות. זה ניסוע על המקום שממנו בא נעמי שמר, נכון? קצת כנרת.
כן, כן.
זה כמו לנעוץ עין בזה, בנעמי שמר, במיתוס שהיא מייצגת. זה מעניין, לכן זה שיר פוליטי גם. כי היא עושה את השיר הזה כאנטיתזה למוזיקה ולהקשר של נעמי שמר של
לכבודו. יש כאן גם לחשיבות של המשאב הזה מבחינת זה שאנחנו כל יום שומעים מהו מפלס הכנרת.
מהו מפלס הכנרת. זה כאילו, אמרת כנרת, אמרת ישראל, אותו דבר. אין אחד יותר, אולי חרמון זה פחות, כנרת זה גם רבע קונסנזוס. לא, חרמון זה אי אפשר לדעת. עכשיו, יש בזה עניין נוסף, והעניין של המוזיקה. וואת, לא התייחסתם לזה. הקצב. לקחת שיר רגוע ולתת איזה אופי רוקיסטי כזה, בידורי כזה, מטריס כזה, אבל גם הומוריסטי, פרודי. פרודי על הכנרת ועל המיתוס הציוני, לא פחות מאשר, כמובן, שיר לסבי, כי הלסביות עצמה נתפסת כפרודי על המיתוס הציוני, שהוא ביסודו
סטרייטי.
סטרייטי.
מאוד.
הגוף הציוני הוא גוף לא רוצסטיות מהסוג הזה.
כן.
ויש אז הרבה דיונים, לא ניכנס לכל הדבר הזה. התרסה נגד הכנרת, והדגשת הנשיות של הכנרת, היא גם ההדגשה שלה לגוף הישראלי החדש. ולכן זה שיר שמחה פוליטית, בצד זה שהוא שיר מחה לסבי, מאוד מאוד מעניין ומוקדם של התקופה.
ותשים לב שיש גם כן קשר עוד פעם בין הנושא הלסבי, עוד פעם לעניין של המחשפות. הכל מוביל על המחשפות.
טוב, נכון.
גם הלסבי
זה אחר, לא, ברור, כי זה אחר רק בסוגים שונים של אחרות. יש אחרות שהיא מחשפה, ויש אחרת שהיא לסבית, אוקיי. היא לא רק מחשפה, היא גם לסבית מחשפה. זה אחר על אחר על אחר. עוד פעם, פעמיים. חתרני, בשני הממדים של האחרות, גם בממד האחרות הלסבית, וגם בממד האחרות הציונית, הפוליטית. לכן זה שיר חזק. בביצוע הזה.
אתה יודע, אומרים שהיא לא התגייסה באופן מיוחד, היא לא יצאה מהארון, ולא הניפה את הדגל של הקהילה. כמובן, אנחנו מדברים על שנים אחרות, זה תחילת שנות ה-90, עדיין הקהילה עוד לא הייתה בפריים טיים, בוא נגיד. לא צריך את זה. לא צריך שהיא תניף את הדגל. שומעים את הצרכה. שומעים את הגניחה בשיר הזה. שומעים את הפרפורמנס שלה. שומעים את הלהקה הזאת.
אני חושב שאי אפשר שלא לראות את זה. זה כמעט, זה על הפני
השטח. זה הבוסט הגדול. זה הבוסט לעולם הלסבי.
אז אני אומר, זה גם שיר לסבי מטריס, וזה גם שיר אנטי-ציוני מטריס, וזה שיר שבא להניף הרבה מאוד גלים אלטרנטיביים. לא אחד. וכל זה על ידי רימייק של שיר ידוע.
כן.
יפה מאוד.
הלכת מחשבת.
בהחלט.
ואיתנו אדם שענבל פרלמוטר ציינה את שמו כאחד מתחנות התרבות החשובות בחייה. שלום ליואב קוטנר.
אימאלה. פתיחה.
שמתי עליך קצת משקל.
אגב, אם כל משוויצים, אז היא אפילו הזכירה אותי בשיר שלה.
נכון.
כיוון שיש לה שיר שבו אני מוזכר כאבנר. זה יואב קוטנר.
יואב, אתה נתת לענבל פרלמוטר את הבמה הראשונה שלה, וזה היה בתוכנית הפופולרית שלך בגלץ. איזו בחורה פגשת?
זה התחיל מתאהבות בלי להכיר אפילו את המוזיקה שלה. אני גרתי בחוף חשמונאים בתל אביב, ומולי מדי פעם הייתה עוברת איזו בחורה עם לבוש ושיער וכל מיני צבעים, אני לא זוכר בדיוק את הצבע המקורי. כן. גיטרה ככה מונחת על הכתף, אלן אלן, והולכת, והתברר שמולי, ממש מול הבית שלי, הייתה דירה סחורה שבה לימים התברר לי שזה מחשפות עבדו, ואני הייתי עובר שם שומע רעש נוראי, ממש על הכביש, אתה שומע את זה מבחוץ, אז בנורא מסכן מהן, היה לה מין אור בעיניים וחיוך מקסים, ויום אחד פתאום היא מביאה לי קסטה, פעם היו משווקים את המוצר בעזרת קסטות, שמעתי את זה, זה לא נשמע טוב.
אז זה לא היה נשמע טוב.
זה לא נשמע טוב, לא מבחינת המוזיקה עצמה ולא מבחינת הסאונד, זה היה כזה מאוד חובבני בבית. זה הייתה תקופה שאני הייתי, ראיתי כזה למין שליחות כזאת, לגלות אומנים חדשים, לתת להם צ'אנס, לא אלה שכבר הגיעו לחוות הקליטים.
כן.
והביאה לי את הקסטה הזאת, ולמרות שזה לא נשמע טוב, נשמע לי שיש שם איזה אנרגיה ואיזה רצון, התכוונות, מאוד מאוד אמיתיים. והתחלתי ככה לשוחח איתם, מדי פעם היו אומרות לי, בוא תשמע, ולשמוע חזרה שלהם, וכל מיני דברים כאלה שעומדות בבית, ויותר ויותר נכנסתי לתוך המוזיקה שלהם, ואז הזמינו אותי לפעת בחורה שלהם, באיזה מועדון קטנטן בתל אביב, בחוב בן אביגדור, שזה בעצם לא היה מועדון, זה הייתה מסעדה שמרפסת שלו היו מופיעים, ושם ממש ממש התאהבתי. הם היו עדיין בלי המתופפת שאנחנו מכירים, המתופפת אחרת, שהייתה נוראית. פשוט, לא שיחה. לא נעים להגיד, כן. בחורה טובה. אבל לא מתופפת טובה.
תגיד, מבחינתך זה היה קצת סיכון להביא דבר כזה לרדיו? לגלי צהל?
לא, מבחינתי זה היה כיף.
אתה יודע, בכל זאת תכנים קצת מורבידיים.
זה לא מסוכן. מה הכי גרוע שיכול לקרות? שגידו, קודם שום משמיע שטויות שאף אחד לא סובב. ומצד שני, הרווח שיש לך בתור מישהו שעובד במקצוע הזה, ומגלה מישהו שאתה מרגיש שיש לו פוטנציאל, שאם אתה לא תעזור לו, מישהו אחר לא יעזור לו, להתחיל, אז אף אחד לא ידע עליו, כי זאת הגיבה בהתחלה. בחורה עם המון כישרון מתפרץ, באמת, מין אנרגיה כובשת, ולא כל כך שמו עליה, ואז אני חושב שנקודת המפנה דווקא לא קשורה אליי, שאיכשהו מפה לשם שמעו עליה והזמינו אותה בית המחשפות למופע שנעמי שמר הנחתה על שפת הכנרת, ושם נעשו ביצוע ל... בעצם על ים כנרת, ונעמי שמר עולה אחרי הופעה שלהם לבמה, אני לא אגיד מזועזע, כי הייתה כן אישה פתוחה, אבל היא הייתה הייתה פתוחה.
לא ככה.
הייתה פתוחה.
לזה לא.
אני לא חושב שהיא אהבה פאנק, אבל כן.
אוקיי.
אבל אני לא חושב פעם אחרת, כי יש לי הרבה מה להגיד. אבל בכל אופן... היא אומרת בשידור, כן, בהקלטה, לא שידור חד, היהפוך כושי אורו, בעבור היהפוך.
כן, זה קבלה. יואב, אני הייתי רוצה שתנסה להסביר את סוד ההצלחה שלה, גם באותו זמן, שנות ה-90, על רקע אומנים אחרים שצמחו באותו זמן, אסף אמדורסקי שהזכרת, אירן צור ואחרים, ובמיוחד מה שמעניין זה, באיזה אופן זה שורד היום, ואפילו הולך ומתגבר מבחינת ההתרפקות על המורשת שלה. איך אתה מבין את זה?
קודם כל, בואו נתחיל משנות ה-90, מה שקרוי הצלחה. אם הצלחה היא זה שמישהו שם לב אליך ומוציא לך לדיסק, אז הם עוד הצליחו, עשו להם אפילו שני דיסקים, ועוד דיסק שלישי של אוסף קטעים, ועוד אחרי זה אוספים, לא משנה. אז מבחינת זאת הצליחה, אבל מבחינת הצלחה מסחרית, נגיד, הופעות, מחירות תקליטים, כל הדברים שמסמנים את ההצלחה, זה לא באמת הצליח. בהתחלה זה היה מין גימיק, לא מבחינתי, מבחינת הקהל הרחב, וגם מבחינת התקשורת, בחורות שיודעות לעשות רוק אנד רול, לא מצחיק. בחורה שיודעת לנגן גיטרה, תראו דבר כזה. וזה לא באמת הצליח, זה לא שירים שהפכו להיות באמת להיטי השנה, או הקהל הרחב, בתוך המסגרת המאוד מצומצמת, בתוך בועת הרוק הישראלי של התקופה, שנתה במה להרבה דברים, נגיד בתחום הרוק היותר, טיפה יותר גרנג'י.
כן.
וכל הקודל שרוקסן, איפה הילד ומופע ארנבות של קסטר, וגם האומנים הוותיקים שפתאום נשמעים יותר קסח, כמו משינה ואחרים. ובתוך האווירה הזאת היה בהחלט מקום גם לזה, וזה עדיין לא דבר שאני חושב באמת הצליח. אני חושב שהדבר העיקרי שאפשר להגיד, אני מבט ברמוטר, מבט לאחור, שהיא במידה מסוימת, הקדימה את זמנה, מבחינה הזאת, שהיא הקדימה את זמנה, היא בעצמה, זאת אומרת, זה לא שהמוזיקה שלהם, של המחשפות, הייתה משהו אוונגרדי שעוד לא שמו בארץ.
כן.
אבל מבחינתה האישית, היא עוד לא הגיעה למקום שהפכה להיות ממש אומנית טובה. זה היה נורא ראשוני, נורא פוטנציאל, נורא התחלה של דבר. ודווקא בתקליט שהוציאו לאחרי מותה, שכל הסקיצות, אני מגלה אולי רמז לעתיד שהיה יכול להיות הרבה יותר מעניין. פשוט סיפור נורא נורא עצוב של החמצה.
כן.
של מישהו שרק התחיל, והיה פרס של אנרגיה ויופי ושמחת חיים, שמחסה הרבה כאב, הרבה עצב, הרבה דברים רעים.
כן. יואב קוטנר, נעמת לנו מאוד, כרגיל.
תודה, יואב.
להתראות.
תודה רבה.
שנים סיגריות לייט פתאום אני לא יודעת מה זה הזוועה הזאת זה סטייל חדש ולא ברור מזכיר לי חר של סיפור שלא תחשוב שיין טוב היה עושה את ההבדל כשזה קרה כל הרחוב עצר כדי להסתכל כי זה הסטייל זה לא המה אלא איך ותאמין לי זה שריח ולכלך אתה שומע לא כתבו כלום בעיתון אחד חתך לעצמו את הגרון תביא סיגריה זה עושה לי דיכאון אבל כולם מעשנים סיגריות לייט פתאום זהו קיץ קשה של ספק ורק מירי בן יוסף הייתה אומרת
זה שיר טוב
זהו קיץ קשה אין לי צל של ספק ורק מירי בן יוסף הייתה אומרת
זה שיר טוב
חושבים על זה שהיא הייתה בסך הכל בת 26 וענבל פרלמוטר מסוג הגיבורות שהצד המורבידי של החיים נצמד אליהם כמו צל והיא בעצם חיה חיים קטלניים שמצד אחד הובילו אותה אל הגרדום, אל גזר הדין אולי גזר הדין של המחשפה אבל מצד שני גם באמת אפשרו לה יצירה חסרת תקדים הגרון שלה תמיד היה מתחת לסכין.
תשמע, האומן תמיד בקריב את עצמו, כמו יש, מבחינה זאת כל אומן הוא דמות נוצרית. אם אומן אמיתי לא שם את הגוף שלו, את הנשמה שלו, את הרגש שלו, את הדמיון, את החרדות שלו, את הפחדים שלו, כפלטפורמה לאומנות שלו, אז האומנות שלו לא שווה כלום. מה שעושה עבורנו, זה האומנות תמיד פותחת את המודחק. אנחנו מדחיקים, אנחנו כל הזמן מייצרים איזשהו מרחק של ביטחון בינינו לבין המציאות החברתית המקובלת. אנחנו רוצים להיות מקובלים. לכן אנחנו רוצים שיהיה מרחק בינינו לבין המציאות, ולזה קוראים ריאליזם. האומן מוכן לקחת סיכון על עצמו, שהוא נותן לפחדים, לחרדות שלו לצוף, לתת למודחק הזה החוצה, ופתאום לתת לזה ביטוי.
כן.
אז למחשבות שלו, לחרדות שלו, לפחדים שלו, לפרנויה שלו, לרצון לפגוע בעצמו, לאי ביטחון. הוא בעצם עושה עבורנו את העבודה שאנחנו לא יכולים לעשות עם עצמנו, אנחנו מוכנים לשעתיים שאנחנו באים לקונצרט הזה שלו, שומעים את המוזיקה שלו, שומעים משהו באוזניות בלילה עם עצמנו, באוטו, במקום אחר. האומן אמיתי, הוא יכול להיות שהוא נהנה מהאומנות שלו, אבל הוא גם שם את עצמו לשירות הציבור, באותו מובן שהוא עושה דברים שהחיים הרגילים לא מאפשרים לנו לעשות, אבל אנחנו לא מוכנים גם לשלם מחירים על הדבר הזה. אז לכן, כשהיא פוגעת בעצמה, וכשהיא דוקרת את עצמה, וכשהאומן בתחום הרוק שובר גיטר על עצמו ועל זה, כשהאלימות פורצת תוך הבמה, זה לא איזשהו גימיק תקשורתי. כל אומנות קשורה למוות, להתרסקות, למוזיקה שמביאה לפיצוץ. היא שם. אבל המוזיקה שמביאה לפיצוץ, זה נשמע כמו ניהיליזם, זה לא נשמע כמו, שוב, ישראליות, תוך איזשהו היסטוריה.
פה אצלה אין שום גימיק. אתה זוכר שג'יימס ג'ויס אומר שהאמן נמצא על העננים עושה ציפורניו? במקרה של ענבל פרלמוטר, היא על טיסה ישירות לגיהנום.
היא בדיוק ההפך מג'יימס ג'ויס. כי ג'יימס ג'ויס, באמת, כמו שציינת המשפט המפורסם הזה, רוצה כאילו להיות מחוץ למציאות, מחוץ לרשתות של המציאות, וליצור אסתטיקה למען אסתטיקה, אמנות לשם אמנות. אבל פרלמוטר, ענבל פרלמוטר לא יצרת אמנות לשם אמנות, היא מתרסקת עם האמנות שלה. במובן הזה, האמנות שלה היא בדיוק ההפך מהאמנות שהיא מכוונת לעצמה, ליופי האסתטי, ולכן היא אמנות פוליטית, במובן שהיא רוצה לשנות את החיים של האנשים מול עצמם, שהם יצאו משם יתחילו לחשוב על החיים. הם לא יחשבו שהאומנות זה עולם אחד, החיים שלהם זה עולם שני, זה אותו עולם. והיא מוכנה להיות הגשר בין שני העולמות.
אני חושב שאין הפרדה. זאת אומרת, דוד מדבר על אומנות, מה האומן עושה עבור הקהל. אני חושב שבעצם אנחנו מדברים פה על במה ואחורי הקלעים שהם היינו אח בחיים של ענבל פרלמוטר. זאת אומרת, היא כתבה... אנחנו לא יודעים את נסיבות המוות המדויקות, יש על זה כל מיני דיבורים, אנחנו ביקוחים, לא, נכון. ניכנס, לא ניכנס לזה. אבל אין ספק שהאופן שבו היא עזבה את העולם, הוא בהחלט מעורר המון המון שאלות, והוא מתחבר לאותו מיתוס שנקשר בדמותה. אבל אין ספק, אנחנו יודעים שבסיפור החיים שלה, ההתכתבות הזאת עם המוות הייתה נוכחת כל הזמן. Mm-hmm. אנחנו יודעים שזה נוכח לחלוטין באלבום האחרון, בהקלטות האחרונות. אתה קורא את מה שהיא עברה, ואתה קורא את המילים, ואתה רואה שזה לפעמים כמעט תיעוד, במילים של שיר אמנם, אבל כמעט אוטוביוגרפיה.
הנה, תסתכל, זה ממש ממש כאילו מעדד את מה שאתה אמרת כרגע, מצאתי לך שיר שממש מדבר על זה, מה שאתה דיברת, עכשיו אין להפריד בין החיים לבין הבמה, ומאחורי הבמה, ואת ההופעה נקרא פחד אמיתי. הפחד הוא אמיתי. הוא אמיתי על הבמה, הוא אמיתי בחיים. ואני ראיתי אותך רוקדת בחלום. ואני בכיתי כשהתעוררתי לאור יום. יש לי תמיד חולשה למין דברים כאלה מסוכנים. את מכירה אותי. זה פחד אמיתי. זה ככה כבר שנים. תשוקה בוערת מבפנים. אך מה יגידו השכנים? זה שיר שנקרא פחד אמיתי.
כן.
הפחד הוא אמיתי. אנחנו לא מוכנים בחיים שלנו, מגוננים על עצמנו, מקיפים, שומרים על עצמנו, מפני פחדים, מפני חרדות, מפני ללכת עד הסוף. האומן הולך עד הסוף. הוא מוכן להיכנס למצבים של פחד אמיתי. למעשה, ההופעה שלו היא הפחד האמיתי. כל אומנות אמיתית עוסקת רק בדבר אחד, במוות. כלומר, בפחד מהמוות.
כן.
היא ביצעה את זה, גם על הבמה, וגם בחיים, בהתרסקות שלה.
היא הייתה מוכנה לשלוח יד לתוך הפקה הצפעונים הזאת, ובכל זאת, זה היה מבדר.
זה היה מבדר מצד אחד, כי כאילו, לפעמים האימה היא כל כך גרוטסקית, שהיא כבר מצחיקה. ככה זה אצל לינץ' למשל, מרוב שאימה, אתה מותח את האימה לרמות כל כך קיצוניות, או אצל טרנטינו, האימה, ההתרסקות, המוות, הדם שזורם מכל הכיוונים, הוא מוגזם.
מה שהתכוון להגיד, אז תזכור שגם בתוך הסחרור הזה, כאילו עיבוד ההשתונות שלה לתוך הסחרור הבלתי נגמר הזה, היו לה גם את הטריקים שלה. גם
טוב, בסדר, כמה, זה דני דיבר, כן, זה שדיבר על, על השיווק. אז תשמע, אומן גם צריך לחיות ממשהו, אומן כן, צריך איכשהו כן. להתקיים.
לא, היא לא קלקלה את זה, אני חושב שהיא התרגעה את זה. פשוט הצליחה להכניס אותנו לתוך...
מה אתה רוצה שהאומן, האומן צריך, נכון שהאומן סובל, אבל האומן צריך למכור את הסבל שלו.
לא, אני לא אומר את זה בביקורת.
אין מה לעשות.
אני דווקא חושב שככה היא בעצם הצליחה לנצח את השיטה הזאת של הכליאה בתוך מאורת הצפעונים.
לא, ברור.
והאומן לא רוצה להישאר לבד בתוך מאורת הצפעונים שלו.
נכון, הוא רוצה חיבוק מהקהל, וכשזה לקבל חיבוק מהקהל, הוא צריך לשווק את עצמו לקהל, כך שהאגואיזם לשווק את עצמך בתוך השיטה הקפיטליסטית, תומך ברצון של האומן להגיע לוידוי של אמת מול הקהל, אחרת לא יהיה לו קהל.
כן. המילה שיווק פה באמת נשמעת צורמת, אבל...
כי אנחנו מתארים אותה קצת כמו קדושה, אז ברור שקדושים זה לא מתאים, המילה שיווק.
כן, מה שאני מתכוון להגיד זה שסוד העוצמה שלה זה היכולת שלה לתרגם דברים באמת הכי אפלים שיכולים להיות לעולם הבידור, בעולם האומנות, בעולם הבמה, לקהל רחב. זה בלי לפגוע. בלי לפגוע. במסרים המאוד מאוד קשים ובתמות המאוד אובדניות שלה. זה היופי.
כשמדברים על המוות של ענבל פרלמוטר, זה נורא מעניין. אתה יודע, אתה מדבר או קורא רעיונות עם אנשים שהכירו אותה ממש אז, בן הזוג שלה, חברתה ללהקה וכן הלאה, כולם מדברים על מצב טוב, שהיא הייתה באותה תקופה דווקא בפריחה, וברצון לזוגיות, וברצון ליצירה נוספת, ודווקא אז הגיע המוות הזה. אבל אתה יודע, בסיפור שאנחנו מספרים, אנחנו רוצים במרכאות כמובן לחשוב שהיא התאבדה. זה מעצים את המיתוס. זה מעצים, אנחנו צריכים מיתוס מן הסוג הזה.
מעניין.
עד כמה שהדבר הזה אולי נשמע מוזר. זה סוגר את הסיפור בצורה יותר הגיונית מבחינתנו. לא, היא הייתה אפלה בחיים, היא הרגה בעין, כן, אל המוות, היא שרה אודותיו, התנהלה עם מחשפות ושדים. והנה זה נסגר בדרך, קשה לנו לקבל את העובדה שזאת פשוט תאונת דרכים, זה לא מסתדר עם המיתוס.
נכון.
הפנטזיה, בעצם הרעיון של ההתאבדות, זה פנטזיה מנחמת. כי היא סוגרת באמת, כמו שאתה תיארת, את הנרטיב בצורה הגיונית, יש להתחלה, אמצע וסוף. בעוד שהתאונה רגילה מורידה מהקדושה, מה זה? קדושים לא נתרסקים בתאונה של, אני יודע, שכל רגע אחד אולי סימסה משהו בטלפון, משהו כזה. זה נשמע גרוע מאוד לקדושה.
אז לא היו סלולריים.
שוב, מזכיר לי את לורה פלמר של דיוויד לינץ' את טווין פיקס. שוב, היא כמו נרצחה. אבל מדי פעם אנחנו שומעים משפטים אחרים. היא לא רצתה לחיות. זאת אומרת, אמנם היא נרצחה, אבל זה מה שהיא רצתה שיקרה לה.
כן.
כלומר, כדי להגיע לאיזושהי סוג של, של, של קטרזיס כזה.
כן.
אותו דבר פה. אנחנו צריכים את הסיפור של הקיץ' המוחלט, והקיץ' המוחלט הוא כמובן ההתאבדות. ההתאבדות שסוגרת את המיתו של האומן המקולל, האומן האבוד, האומן הזה המקולל מבודלר, רמבו, ועד האומן המקולל הצרפתי, ובקיצור, אנחנו יכולים ועד ג'י מוריסון, ובואכה פה שנות ה-90 בישראל, וכיוצא בזה.
כן.
חוצים סיפור. הסיפור של תאונה, אין בו פואנטה.
יחד עם זאת, כן יש פואנטה אפשרית, כי על פי הטרגדיה, על פי יסודות הטרגדיה, דווקא ברגע שהיא התנקתה ורצתה לחיות, זה נלקח ממנה.
אז okay. כן, אז זה כאילו עלייה לצורך נפילה. נרמד, לפני הטרגדיה יש מה שנקרא, מה שאתה כיוונת אליו, אני אפתח את זה רגע, נקרא פתרון המדומה. זאת אומרת, לפני הנפילה הסופית, יש איזה רגע של אשליה, של פתרון,
של
וזה
גאולה.
כל סרט, של כל כן. סרט, כמעט סוג ב' ג' ד' יש לו את הדבר הזה, לפתרון המדומה, ואז בום, הוא מכניס לך את הגרזן כן. של הסוף. טוב, אז זה שוב סיפק את הנרטיב שביקשנו.
שוב בתקופה של גאות בחיי, מים רבים שוטפים את תחושיי, אני נמשכת והופכת לחיית חושך למפלצת רטובה.
סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לגיבור תרבות יש עוד עשרות תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהם על עוד זמרים ישראלים רבים, כמו ערן צור, שתי תוכניות, מאיר אריאל, שתי תוכניות, אמיר לב, חווה אלברשטיין ועוד זמרים רבים אחרים, וכמובן גיבורים מתחומים אחרים. הכל נמצא באפליקציה שלנו שקוראים לה כאן, נכנסים לשם ובאזור גיבור תרבות כל התוכניות יהיו לרשותכם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו, שרון לרנר, לגלי ויינטרוב על התחקיר. תודה רבה לילו גלאזר שסייע לתוכנית. תודה ליאל שינדלר ולצח סלוצקי שהביא אותנו כאן לשידור. וכמובן לחברים שלי כאן באולפן, למחשף הראשי דוקטור דוד גורביץ'.
תודה רבה לכם, יונתן, דני, ולכם המאזינים.
ולקוסם הטוב.
חשבתי שוליית הקוסם.
טאברת דרגת קוסם בכיר.
אתה רוצה שיוריד אותך לרמת שוליה? אתה קוסם בכיר? מה אתה רוצה להיות שוליה?
אתה הקוסם הבכיר. אני הייתי יונתן גאט.
המושך בחוטים כמובן.
החוטים הנסתרים. ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה שלנו. שם נדבר על גיבור תרבות חדש. להתראות.
להתראות. ביי
ביי.
עד העונג הבא.